שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. עם יד היום את הגמרא בדף מ"א עמוד א', אנחנו עוברים לפי סדר האגדתות במסכת. סוגיה שהקדוש ברוך הוא זימן לנו בהשגחתו. המשנה אומרת, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם, ואין מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם. נשב"ג אומר פני תקנת השבויים, אז הסוגיה הזאת היא צורחת לנו עכשיו באוזניים ובלב. אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיה, מכיוון שכל שבוי ושבוי הדמים שלו הם חסרי גבולות, הם אין סוף. כל דם של כל אחד מאחינו ואחיותינו שווה את כל העולם כולו. אבל יש לזה בעיה, משום שכך המשנה אומרת, משום ש... שזה מה שיקרה, הם יחטפו עוד. הסוגיה הזאת סוגיה שעוסקת ב... לא בהלכות ציבור, אנחנו הסוגיה שם פה עסוקה, אנחנו פה היום עסוקים בהלכות ציבור, שהם לא קשורים, ההלכות האלה לא קשורות לדינים של אדם יחיד. אדם יחיד, איך דנים בו, זה מערכת שיקולים אחת, איך דן הקהילה ואיך דן המדינה. ומדינה זו סוגיה מאוד מאוד מסובכת, מערכי יחסי כוחות בין מדינות, אסטרטגיה, יחסים בינלאומיים, טקטיקה, כל מיני מידעים, סיועים, תחמישים, לחץ בינלאומי, רווחים, סוגיות מאוד מאוד סבוכות. אני לא מבין בסוגיות האלה, הלב שלי קרוע, כמו הלב של כולכם, מחלקים גדולים בהסכם הקשה, ואנו, כל הסכם עם הרוע, כל הסכם עם השטן הוא הסכם שכואב מאוד. וגם מלא תודה וציפייה לראות כל אחד מאחינו ומאחיותינו חוזרים הביתה, זה תוך כל הכאב, וכאב עוד יותר גדול אלה שעוד לא חוזרים הביתה. הכל ביחד, אמון, אמון, לי יש אמון, מה אני אעשה, ברוך השם, שאלה שעומדים ראשי השרה ויועצה הם דואגים למדינת ישראל לא פחות ממני, בתפילה גדולה ש... עוד חודש וחצי פחות המלחמה תחזור ביתר שאת וביתר עוז עד המיטוט המוחלט של הרוע. אני לא יודע, אני רואה של אנשים, הרבה אנשים, ברור לי שההסכם הוא כואב וקשה מאוד. זה לא הצד שלי, הצד שלי זה לחזק את עם ישראל ולחוף את הקיים של עם ישראל, לסמוך בשמחה של עם ישראל. לא כל אחד מאיתנו מומחה בינלאומי, ובדי הכאב הוא גדול, בעיקר הכאב של המשפחות שבניהם עוד לא מתוכננים לחזור בתוך זה, ודאי זה קורה לנו את הלב מאוד, ואנחנו כולנו ביחד. אני כל כך רוצה לא לדבר על זה, ואי אפשר לא לדבר על זה, והמשנה מכריחה אותי לדבר על זה. ובתוך הדברים, הגמרא מספרת סיפור שנשמע קשה להבנה. אנחנו בנתי דרב נחמן, אתם רואים שורה בערך שש שורות אחרי הגמרא. בנתי דרב נחמן בחשן קדרה בידיו, אומר רש"י, הבנות של הרב נחמן מגיסות הקדרה בידיהם כשהיא רותחת, והרואה סבור שאין האור שולט בהן כשצדקניות בהן. המילים שאין האור שולט בהן לא מופיעות, הרואה סבור שצדקניות הן. הן מבשלות, אולי מבשלות לשבת, והן רוצות לערבב את הקדרה, והן מכניסות את היד לתוך קדרה רותחת, הן בוחשות בגדרה. היום בעברית של היום בוחשות בגדרה זה ביטוי לא טוב, זה ביטוי כזה של מניפולציות. מערבב, מישהו מערבב. אני לא מצאתי, חיפשתי את המקור לביטוי הזה. בכל אופן הן מבשלות, ובמקום לערבב עם הצקת או עם כף או עם מקל, הן מכניסות את היד. ומי שרואה אומר, וואו, יש להם ניסים. באמת נראה שיש להם ניסים. קשיא לרב איליש, לאף אחד לא הייתה קושייה. הן בנות של רב נחמן. אין לרב נחמן קושייה, הן בנות נשואות, עוד מעט נראה, אין לבעליהם של קושייה. לרב איליש יש קושייה. כתיב אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. ככה הפסוק אומר, פסוק בקהלת. אשר עוד ביקשה נפשי, אישה בכל אלה, מה הפשט של הפסוק? מה, שאין נשים צדיקות? ודאי לא פשט הפסוק. אבל ככה הפסוק אומר. איך זה יכול להיות שהן כאלה צדיקות? מה, מתכוון שנשים לא צדיקות? נשאיר את זה בשאלה בינתיים. הוא קשה לו, על מי קשה לו? קשה לו על שלמה המלך, נכון? בואו נקרא את הקושייה. קשה לרב איליש, כתיב אדם אחד מאלף מצאתי, אישה בכל אלה מצאתי. אי כבנתי דרב נחמן. הרי יש, איזה, יש לו קושייה, שלמה המלך. זאת גם הוא חושב שהן צדיקות. אדם לא יכול לשקר את כולם שהוא צדיק, והוא באמת לא צדיק. הוא לא יכול לעבוד על רב נחמן ועל רב איליש. זה אנשים שיודעים להסתכל לא רק בחוץ, הם יודעים להסתכל בפנים. גרמה לאומילתא, גרם הדבר, המרשה אומר זה בגלל רב איליש, כדי לפתור רב איליש את הקושייה שלו, גרמה לאומילתא וישתביאן וישתבא אי ונמי בעדיו. הם נפלו בשבי, הבנות של רב נחמן, וגם רב איליש נפל בשבי ביחד איתם. יום אחד אבי יתיב גבהו גברא דאבי ידע בלישנא דציפורי. בשבי יושב מישהו שיודע להבין מה הציפורים אומרות. עתה עורבא וקרקרי לה, הציפור עורב הגיע והשמיע קולות. אמר לרב איליש, שואל את האיש הזה, מה איכה אמר? אמר לה, איליש ברח, איליש ברח. העורב אומר לך, איליש ברח, פעמיים. אומר רב איליש, עורבא שיקראו ולא סמיך נעלה. לא מרמה אותי. הדאחי עתה יונה וקקריה, באה יונה וגם צפצפה שם. אמר, רב איליש שואל את האיש, מייקה אמרה? אמר לה, איליש ברח, איליש ברח. אומר רב איליש לעצמו, כנסת ישראל כי יונה מטילה, משולל יונה. שמע מן הראשונים פה מביאים פסוקים, רש"י אומר כי יונתית המתי. אז שמע מן מתרחש לניסה. אם היונה אומרת לי לברוח, כנסת ישראל יהיה לי נס. כי כנראה בלי נס אי אפשר לברוח משם, זה עבוד. אמר איזיל, איך זה בנתה דרב נחמן, לך וראה את הזאת של רב נחמן, היא קיימה באמנותיו, האדרינו, אני רוצה לראות, לראות אם הם נשארו צדיקות. אז אני אחזיר אותם ביחד איתי, נפדה אותם ביחד איתי. אמר נשה, כל מילי דאית להו, סדרן להדד בבית הכיסא. הסודות שהן אמרות, אמרות בבית הכיסא, הן חושבות שאף אחד לא שומע אותה, אז אני אתגנב וזכה לשם וישמע מה הן אומרות. שמעינו דקאמרן, כך אמרו הבנות של רב נחמן, עדי גוברין, השובים שלנו הם גברים, ונערדה, אלה שהתחתנו איתם, הם גם גברים. מה אכפת לנו? התחתנו איתם, התחתן עם זה, סודרות. לימלו לשבויהו, בוא נגיד לשובים שלנו, דלרחקינו מאחה, נתרחק מכאן, דלא ליתו אינשה ולשמה ולפרקינן, כדי שלא יפדענו, לא יפדעו אותנו מהשבי. אז הוא החליט שהוא לא פודה אותם, הוא משאיר אותם שם, קם ערק ברח עתה איהו והוא גברה, ההוא שיודע להבין ציפורים, לדידי התרחש לניסה עבר במעברה, הוא הצליח, קרא לו איזה נס, הוא עבר, אז שהוא אומר מעבר המים, הוא נמלט, ההוא שברח איתו לא היה לו את הנס, ההוא גברה השכחו או קטלוע. כי הדרן והתן בסוף הבנות של רב נחמן הגיעו גם כן, אמר הבו כבחשן קדרה בקשפים, סימן שזה שהם הבו את ה... את הקדרה הרותחת, זה לא בגלל שהן צדיקות, בגלל שהן עשו איזה כישוף. אז יש פה הרבה אנשים שחיים מעל הטבע בסיפור הזה. הבנות של רב נחמן הן צדקניות והן מרבבות את הקדרה בידיים רותחות. בואו נגיד קודם מה החתם סופר אומר. החתם סופר אומר שמתי הוא אמר קבח שם בקדרה? מתי הוא היה צריך להגיד לפי דעתכם? שהוא התחבא וצוטט להם בבית הכיסא, ואז הוא אמר, שמע אותם שהן רוצות בעצם להמשיך לחיות עם השבעים שלהם, ולא עם בעלים שלהם, שם התברר, הורמה המסכה, והתברר שהם הכל היה בשקר. לא, אומר אחת המספר, מה פתאום? זה מאוד הגיוני בעיני רב איליש, שהם באמת היו צדיקות עילאיות שיש להם ניסים, ועכשיו בשבי הם בבעיה, וגם כשהם חזרו לא חשב ש... הם כשפניות, רק שהם חזרו ועוד פעם התחילו לבשל עם הידיים שלהם, רק אז אומר חתם סופר, רק אז הוא חשב את זה עליהם. והרב אליושיב פה בהערות למסר הגיטין מביא נושא מערכה שלמה, שאתם יודעים לגברים יש שלוש עבירות של ירגו בל יעבור, עבודה זרה גילות שפיכות דמים, לנשים יש רק שתי עבירות, לנשים זה שפיכות דמים ועבודה זרה. לנשים, גילו עריות באונס, זה לא ירגו בל יעבור. אתם למדתם את הסוגיות האלה, חלק למדתם את הסוגיות האלה בכתובות, אם אתם זוכרים, נכון? מתי למדנו כתובות? שנה שעברה. נכון, קרקע עולם. בכל פעם לנשים, זה כביכול הבדל טכני בין איש לאישה, אבל זה לא הבדל טכני. זה הבדל אלוקי. לאישה בגילו עריות אין ירגו בל יעבור, היא נחשבת הנושא. גם גבר נחשב אנוס, ויש לו ירגו בל יעבור, גם מגלו הריון, לאישה אין. והרב אליושיב אומר, הוא מוכר את זה מהרבה דיונים, שכשאדם עובר עבירה באונס, שמותר לעבור אותה, זאת אומרת שהוא לא צריך להרוג בל יעבור, גם אם הוא רוצה את העבירה, זאת אומרת הכריחו אותו לאכול אוכל טרף, והוא רוצה לאכול את האוכל אותו, זה טעים לו. הוא אומר איזה כיף שהכריחו אותי לאכול עכשיו אוכל טרף, אז זה לא נחשב עבירה. זה לא נחשב עבירה. כי הוא עושה את זה באונס, הוא רוצה אבל אנסו אותו, וטעים לו וזה כיף לו. זה לא קדושה עליונה, אבל זה לא עבירה. זאת אומרת, זה שהבנות של רב איליש, הן נמצאות בשבי, והן כביכול לא שומרות אמונים לבעלים שלהן באונס, הם, אז מה הן רוצות? זה לא אומר שהן, זה הן לא צדיקות, הן לא רשעות ולא פרוצות, ככה זה לשונו, ודאי לא רשעות ולא פרוצות. ולכן רב איליש בשלב הזה לא יודע שהן באמת לא היו צדיקות אף פעם, גם אחרי, אחת המספר יותר, אומר יותר מזה, גם אחרי שהן חזרו, יכול להיות, מה הסיבה שעכשיו הוא אומר שהם עסוקות בכשפים? בגלל שהוא לא רואה שהם חזרו בתשובה. הייתה לכם בעיה, בסדר, לא הייתם רשעות, איך אומרים? לא הייתם פרוצות, בסדר? לא הייתם רשעות ופרוצות. כי במות, אבל זה לא מדרגה עליונה, אנחנו לא מדברים פה אם אתם צדיקות או צדיקות, זה צדיקות על. אתם יכולות לעשות ניסים, יכולות לעשות ניסים. אז רק בסוף הוא גילה, על רב איליש יש קושיות על הבנות של רב נחמן, כשאנחנו מסתכלים על רב איליש בסיפור שלנו, הוא בעצמו מלא ניסים, מלא ניסים. כל הסיפור פה רב איליש חי, חי בנס, זאת אומרת הוא מתפלא איך הם חיות בניסים, מה אתה לא חי בניסים? זה שהוא ברח, הגמרא אומרת במפורש, התרח איש לניסה. מה בגלל שאתה גבר ואישה, בגלל זה לא יכול להיות? מה אתה לא יודע שלנשים יש ניסים? בטח שלנשים יש ניסים, מה, כאילו מה הוא היה בהלם? יש הרבה נשים, אז יש אחרונים שאומרים שבאש, הצלה מאש לא מצאנו, אבל גם זה יש גמרא בכתובות שמספר על אשתו שמרו כבר שהיא ניצלה בנס. לנשים בטח יש ניסים, אבל הוא מתפלא, הוא מתפלא על עצם הניסים. אני רק רוצה להזכיר, כתוב שהתרחש לניסה, הוא לא חי בעולם הטבע, רב איליש. שולחים לו ציפורים, הוא שומע ציפור מצייצת, והוא מניח שהציפור נשלחה אליו. והוא מאמין להוא שהוא לא סתם מוודא, באמת הציפור נשלחה אליו, נשלחה עורב, לא, העורב שולחו אותו, לא, שולחים לו עוד ציפור, הוא גם כן חי בנס. הערוך פה, אם תראו בגיליון הש"ס, הערוך אומר שרב איליש בעצמו ידע שיחת עופות, וכרי שיגו בסדר הדור, דקל משהו בהיפוך, שהיה צריך לשאול את האיש הזה. אז בסדר, יש דנים, אבל הערוך מבין שהוא גם ידע בשיחת עופות, זאת אומרת, הוא לא בדיוק אדם שחי בתוך חוקי הטבע. מה קשה לו, בנות רב נחמן, זה לא קשייה גדולה. בנות רב נחמן עושות פה נס שאנחנו לא מצאנו שנס כזה בשום מקום אחר. זה נס סתם, סתם. אצל רבי איליש הנס שלו זה נס של פיקוח נפש. כדי להציל אותו ממוות הוא צריך שישלחו לו ציפורים, וקורה איזה נס, לא יודע מה, נופל איזה עציץ על הראש של אלה שרדפו אחר, הוא מצליח לעבור את מכשול המים. אז זה לא נס סתם. בתנ״ך אין ניסים סתם. יש לפעמים שהטבע קורס בפני איזו הופעת קדושה הרבה יותר עליונה. עם ישראל יוצא ממצרים וים סוף לפניהם. והטבע קורס בפני חיה של האומה הישראלית. יש דבר כזה. גם ליחידים יש ניסים, אבל ניסים תמיד שיש להם איזה ערך מאוד מאוד עליון. אלישע הנביא זו סוגיה שאולי נדבר עליה, אולי לא. כי שם כביכול נראה אחרת. אבל פה זה נס שהוא לא, הוא לא לטובת כלל ישראל. הוא לא, אין פיקוח נפש, לא רק שאין פיקוח נפש, אז לא תערבבו את הגדרה. לא, זה אפילו... מה אתה חושב שלא היה למצקת בבית? למה יריבו עם היד? נשברה המצקת, תיקחו משכנה מצקת. הבנות של רב נחמן, רב נחמן הוא ריש גלותה. רב נחמן התחתן עם הבת של ריש גלותה, עם ילתה. היא הבת, היא נסיכה. הגמרא בסנהדרין אומרת, לא יאסור שבט יהודה מחוקק בין רגליו. ריש גלותה זה בבל, ריש גלותה בבל זה מזרעו של דוד, דור אחרי דור מזרע המלוכה, המשיכו להיות, ורב נחמן נשוי לה, וילתה אשתו הם הבנות של רב נחמן, הם הבנות של ילתה. אנחנו מכירים אותם, למדתם קידוש שהם בקיץ, אז אתם זוכרים פרק רביעי את המפגש של רב יהודה עם רב נחמן, אז אחת הבנות שם קוראים לה דונג, זה שם מעניין, כי דונג לא כדאי להרבב עם דונג סירותיה, גם עם יד לא כדאי להרבב. דונג זה אמור להיות נמס במקרים הרבה יותר גבוהים, אבל מעניין למה הם קראו לה דונג, אולי נדבר על זה. הם עושות נס שנראה חסר, חסר ער, סתם, סתם. כאילו הנס והטבע... יש מקרים, הקדוש ברוך הוא ברא טבע ומסתרים הטבע, מקרה קיצון, אז אולי אנחנו עושים משהו. הם עושות נס, הנס הזה הוא זה הנס שחריג רב איליש, הוא נס שמפתיע את רב איליש. אז יכול להיות שבגלל זה יש לו שאלות. בואו נתבונן רגע בדמותו של רב איליש, שהוא גם כן מיוחד, מוזכר כמה פעמים בש"ס, אבל אני אזכיר שתי פעמים בעיקר, הוא מוזכר במציאה ובאטרה. בבטרה הוא מוזכר, יש סוגיה של לתת מתנה אחר מתנה, נותן, נותן לנותן, אני נותן מתנה ואחרי שאתה לא יש לך, אני אתן את המתנה שכבר נתתי, אני אתן למישהו אחר. שאלה אם אפשר לתת מתנה כזאת או לא, בסוף מסר בבטרה, ואז היה מקרה כזה, ורבי אלי שמר שהמתנה הזאת עובדת, ורבא אומר לו, הוא תלמיד של רבא, רבא אומר לו, מה פי מתנה כזאת לא עובדת, אתה כמעט פסקת נגד ההלכה, איכסיף, רבי אלי שמתבייש, ואז רבא אומר לו, משפט מפתיע, רבא אומר לו את הפסוק, לא תחשוף, אני השם בעיתה הכי שינה. בעיתה הכי שינה, אומר רש"י, לא יודע אם כתבתי לו פה את רש"י, אני רוצה לא להגיד לכם בערך, אני רוצה להגיד לכם בדיוק, כי זה באמת מפתיע, אני לא יודע אם הבאתי, תדע. פה אולי הבאתי. מחילה, אני אקריא לכם את רש"י שם דויק, אומר רש"י, יודע אני בך, ככה אומר רבא לרבי אליש, יודע אני בך שמעולם לא בת דין תקלה על ידיך. לא יכול להיות. זאת אומרת, הוא אומר הלכה שהיא לא נכונה, הוא פוסק הלכה, אבל לא, עוצר אותו. אומר, אני השם איתה חישנה, יש איזה סייעתא דשמיא אלוקית ברגע שתהיה בעיה. אנחנו דורשים את זה על הגאולה, נכון? בעיתה, כשיבוא הקץ המגולה, אז יהיה החשש. או בעיתה, או החישנה, אפשר את שניהם, ואפשר או זה או זה, או שהגאולה תבוא איתה, או שהגאולה תבוא החישנה, או שכשיגיע הזמן, החישנה, רבא לוקח את זה לרבי אליש. אם יהיו בעיות, הקדוש ברוך הוא יציל אותך. גם אם תטעה, יודע אני בך, זה השמיכה הכי גדולה שיכולה, אתה לא יכול להיות, מעולם לא בא דין תקלה, מאיפה אתה יודע את זה? עוד מפגש של רבא ורב איליש, שאחרי שרב איליש נפטר יוצא שטר עסקה על שמו. שטר עסקה כדי לא להיכנס לריבית, שאולי לא ניכנס כל הסוגיה פה. אני נותן לך כסף ואתה עושה בזה עסקים ואני מקבל את הרווח, זה ריבית. יש כל מיני סיטואציות איך עושים מזה שותפות. בשביל שותפות, כדי שמי שנותן את העבודה, הוא צריך או לקבל יותר מ-50% מהרווחים, או שהוא צריך לקבל פחות מ-50% מההפסדים. ורב איליש יוצא שטר שכתוב חצי חצי. וחצי חצי זה שטר לא לפי ההלכה. אז יוצא שטר של רב איליש שהוא נגד ההלכה, נגד הפסק. אומר רבה על רב איליש, איליש גברה רבה הוא, ואיסורה לעיני שלו וספי. לא יכול להיות. אותו דבר. רב איליש לא יכול להיות שהוא עשה רבה, הוא גברה רבה. הוא גברה רבה. נראה לי ביטויים שלא מופיעים הרבה בש"ס. מישהו שאנחנו יודעים, כביכול שהוא טעה פעמיים בהלכה, ורבה אומר, אין, הוא לא יטעה, הוא לא יכול לטעות. זה לא דרך לימוד התורה הרגילה שאנחנו יודעים, דרך לימוד התורה שאנחנו יודעים זה ראיות, דיונים. מישהו אומר משהו צודק או לא צודק. רבה אומר לו על רב איליש שהוא חי במקום אחר. רב איליש לא טועה, גם כשהוא טועה לא טועה. ואז הגמרא מסבירה שני תירוצים למה השטר הזה היה בסדר בסוף. או בגלל שאפשר לפרש את השטר, ככה לא כותבים שטרות. אבל את השטר הזה נפרש, הוא התכוון או חצי שכר ופחות הפסד, או חצי הפסד והרבה שכר וזה הסתדר עם ההלכה, או שהיה שם עסק, הוא היה איתו בשותפות אחרת ממלץ, זה לא שטר ריבית. אבל מה שמאפיין את שני הפעמים של רב איליש, אני לא יודע, תשמעו, לא בדקתי כל השס, אני לא יודע אם יש הלכה אחת שמופיעה בשם רב איליש בשס. יש הסבר איך נשאו את קורבן פסח בזמן בית המקדש, הוא חי הרבה אחרי החורבן. ההלכה, לא, יכול להיות שיש, זה לא מקטין אותו בקיאור זה, יש גדולי תנאים שאין משמע מנחה, נכון? אני לא יודע אם יש הלכה בשם נחום איש גמזון, אני לא יודע אם יש הלכה בשם רבי חיים מדוסה, לא יודע. בסדר, היו ענקי עולם, בשם חוני המעגל, אני לא יודע יש הלכה. זה שאין הלכה בשם, הם לא תנאים, הם ענקי התנאים, נכון? גדול מרבן שמו, חוני המעגל, לאלה ולאלה. אבל איזה קודש, דמות של קודש מיוחדת שהתורה אצלה, היא לא כפופה להבנות השכליות, נכון? כביכול, אני שם הרבה כאן מרחאות עם הידיים, טעה, והוא לא יכול לטעות, ככה רבא אומר. גברא רבא, הוא לא יאכיל אינש, הוא לא יעשה איסורה. לא, יודע, אני יודע שמעולם לא בעתיד. זאת אומרת שרבא מייחס לרב איליש איזה חיבור לתורה שהוא הרבה מעבר לסכן שלו. חיבור לתורה שהוא הרבה מעבר לחיבור הרגיל של התורה. רבא אומר שרב איליש הוא תורה. הוא תורה בלב שלו, הוא תורה בהתנהגות שלו, יש לו איזה סייעתא דשמיא מיוחדת שמכוח קדושתו, שהוא תמיד יהיה תורה, הוא תמיד יהיה תורה. ורב איליש פוגש את הבנות של רב נחמן, שוב, זה שהבנות של רב נחמן מערבבות ככה, זה לא מפתיע אף אחד, הן צדיקות. יכול להיות שהן צדיקות. מי זה הבנות של רב נחמן? הבנות של רב נחמן זה סוג של נסיכות, גם אימא יש סוג של נסיכה. עם ישראל בגלות, מזמן יצא לגלות, אבל זה ראש גלות הזה, זכר למלכות בי דוד, מין זכר כזה. ואימא של ילטה בוודאי מתנהגת כמו נסיכה. יש לנו כמה גמרות על ילטה, היא מזכירה לנו מאוד את רב איליש מכיוונים אחרים. ילטה, אני אגיד רק שני מקרים, גמרה אחת זה בברכות, ככה התלבט אם נצלם אין היה או לא, נצלם אין היה בסוף לא, אז אני לא אקריא כי זה לא עוקר. אבל הגמרה ברכות דף נועד כמו בית מספרת על... הגמרה אומרת אין פרי ביתה, מתנה שאישה מתברך, אין פרי ביתנו של איש. הגמרה מספרת שאולה בא לבקר את רב נחמן, הוא אמר לו מזמן, כושב ברכה. ואז הוא אמר לו, תשלח את הכוס לילטה, לאשתי. אז הוא אמר, אין פרי ביתנה של אישה, אתה תשתה ומהברכה שלך, הברכה של ילטה, הברכה תגיע לילטה. כמה בזיירה, זיירה זה כעס, מה הקשר בין זיירה לזה? זוהר, היא הייתה בוהקת, והיא עלתה לעליית גג ושברה 400 חביות של יין. בגלל שאמרו שהיא מתברכת מדרך רב נחמן. הרב מסביר בעינייה, אני אומר בקצרה, למרות שאולי אני מעט זה פעם אחרת, שילטה לא מסכימה. ילטה אומרת שלאישה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהובלה של עם ישראל. היא לא רק תפלה לרב נחמן, לא רק אשתו של רב נחמן, היא עצמה מנהיגה, היא עצמה, היא לא מנסה להיות איש, מעולם היא לא מנסה להיות איש, היא רוצה להיות אישה, היא שמחה, אבל לנשיות הישראלית יש איזו קדושה שזורמת בתחומי חיים מסוימים, כשמנסים לשלוח לה עוד, אז היא אומרת שמסמרטוט מילק, שלא שומרים על הבגדים, יוצאים כנים, היא אומרת בלי אישה, בלי יד של אישה, אבל לא באומן הטכני, באומן הרוחני, הנפשי. בלי עין של אישה, בלי לב של אישה, יש לאישה יכולת לקלוט הרבה פעמים את האמת האלוקית, הדרכות האלוקיות, שגברים לבד לא יבינו את זה מכל השכל שלהם. אז היא נאבקת בתוקף על המקום שלה, המקום שלה בהובלה. היא בת של נשיא. יש גמרא מיוחדת מאוד בחולין, שילטה שואלת בעלה רב נחמן, היא אומרת שכל מה שהתורה אסרה, יש איזה משהו שהתירה כנגדו. למשל, היא אומרת שאסור לאכול דם, אבל מותר לאכול כבד. כבד כנראה יש טעם של דם. אסור לאכול חזיר, אבל יש איזה דג, שיבוטה, שיש לו את אותו טעם. סליחה, שמעתי מילה זו. אסור נידה, אבל יש דם תואר שמותר. היא אומרת, אני רוצה לאכול בשר בחלב. תורה אסרה, אבל לא יכול להיות שהיא תעצרה. ואז אנחנו מוצא לזה פתרון. כשר שיש לו טעם בשר בחלב. מה נקודת המוצא של ילטה? מה פתאום? כל דבר שהתורה אסרה גם צריכה להתאים. אתה רוצה לאכול בשר בחלב, יש לו. יש לי הוכחות שכל דבר, מאיפה המצאנו את זה? מאיפה המצאנו? מה, אני אומר לך, אז לא תאכלי בשר בחלב, מה קרה? לא, היא רוצה לאכול בשר בחלב, והתורה, ושוב היא מדברת כאילו, ילטה, וגם הגמרא מתייחסת אליה כאילו היא כזאת, כאילו התורה נמצאת בתוכה. כשאנחנו אומרים, אנחנו תורה, זו אמירה שהיא לא מתארת תמיד את המצב העכשווי שלנו, לא בטוח שכל אחד מאיתנו כבר בפועל תורה. זה אמונה שבעומק ליבנו, בנשמתנו, בחזון הגדול, אנחנו תורה. חוויית החיים שאנחנו רוצים הרבה דברים שמסורים לפי התורה. ואנחנו לא רוצים הרבה דברים שהתורה אומרת כן לעשות. חוויית החיים הפרטית של כל אחד לא צריך לשמוע שיעורים. כל אחד יודע איפה הוא נמצא. מה בא לו ומה הוא רוצה ומה הוא חולה ומה מתחשק. הרבה דברים זה תורה והרבה זה ממש לא תורה. בסדר? אנחנו תורה זה בליבה, בחזון. לאן אנחנו שואפים? בעומק, עומק ליבנו. זה האמת שלנו. זה מי שאנחנו באמת. איך זה מתממש? בתודעה שלנו זה כבר שאלה אחרת. ושם ישראל צועד. ויש דמויות כאלה שכשאומרים אני תורה, ילטה היא תורה. רב איליש הוא תורה. גם כשהוא אומר דברים שנראים לא נכון. אז אלוקים מסדר שלא הייתה טעות כזאת. כמו קצת מזכיר את דוד ובת שבע. שזה נראה לא לפי ההלכה, בסוף זה חייב להסתדר לפי ההלכה, כי לא יכול להיות שדוד ירצה משהו לפי ההלכה, לא יכול להיות. רב אומר את זה לרב איליש, בטח שמתחן דוד המלך. אז ילטה רוצה משהו, אומרת, אם אני רוצה, אז התורה, בטח שהתורה רוצה את זה. אם אני רוצה בשר בחלב, בטוח שהתורה תיתן לי מענה, בטוח. כי ילטה היא נסליחה, לא במגלל שהיא נולדה לה. היא בת לבית דוד, היא באמת בת לבית דוד, משהו מדוד המלך זורם בה. משהו בדמיד המלך מופיע בה, וזה מופיע בילדות שגדלו אצלה ואצל רב נחמן, בנות שגדלו בבית כזה, הן בטר בנות מלכותיות, מלכותיות, הן תורה, כן, כן, הן רצון השם, הן מצליחות לחיות את רצון השם, רב איליש אומר, מה זה אישה מכל אלה לא מצאתי, הנה יש הבנות של רב נחמן, הוא לא מבין את הפסוק, הוא לא מבין את הבנות של רב נחמן, הוא לא מבין את הפסוק, כי יש בנות כן, הוא רואה אותם, הוא מכיר אותם, יש לו איזה קשר, עובדה שחטפו גם את שניהם ביחד, שבו את שניהם ביחד, לא, לא בנפרד, זה לא איזה מקרה, נראה שהוא ראה איך הם מבשלים, איך אני רואה איך מישהי מבשלת, אולי הוא קרוב משפחה, אולי הוא, יש לו איזה קשר, הוא אומר, הם בנות כאלה ש, 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 שדבר השם, הם בנות, הם לא בנים, בנים, דבר השם, הוא פה, בוא נראה את הפסוק הזה, אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי, יש הרבה אפשרות להסביר את הפסוק הזה. רבנו בחי ראיתי פעם, הוא מסביר שאלה, אישה בכל אלה לא מצאתי, זה בדיוק הפוך, אלה זה בחטא העגל, שכתוב אלה אלוהיך ישראל שרוצה את המיון ישראל, אז בכל אלה לא הייתה אפילו אישה אחת. נשים לא חטאו בחטא העגל, רק גברים. יש טעויות שנשים לא עושות. יש טעויות שגברים צדקנים עושים, צדיקים עושים, ונשים צדקנות לא יעשו. יש איזה בריאות, תורה, אישה עשויה כרצונות, דבר השם, שבונים טוב את עם ישראל, אז בטבעיות שלה יש תורה, היא לא תיתה בזה. אני לא יודע איך זה מסתדר בחצי הראשון של הפסוק, אחד מאלף מצאתי. בעצם היו באמת אולי רק אחד מאלף שחטאו בחטא העגל, אולי אפילו פחות. אז יכול להיות שמתכוונים לשם. המדרש אומר, אדם אחד מאלף מצאתי זה אברהם, ואישה בכל אלה לא מצאתי זו שרה. למה הוא לא מצא את שרה? אני חושב, עסקנו זה כמה פעמים בעזרת השם, שבעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, אני חושב שדיברנו על זה, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, והוא לא, הוא לא אומר לשרה, הוא לא אומר לאברהם, שרה, קחו את בנכם, את יחידכם, ועלו לעולה. הוא אומר רק לאברהם, ושרה, לפי כל המדרשים, שרה לא יודעת את זה. אפילו בפיוט של הוקד והנקד והמזבח, אז אברהם אומר לה תשובה, אני הולך ללמד אותו עבודת שחק. הוא לא אומר לה, אני הולך להרוג אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם משהו שהוא נוגד את כל מה שהוא מאמין ומבין וחשב וחלם שביצחק הרי חזרה, האלוקים אמר לי משהו שמוחק אותי, אני נמחק כביכול ומתחבר לאמת האלוקית. אני לא יכול להסביר כבר שאתה גם דקה. והוא עומד בזה, ושרה, ככה מדרשים אומרים, כולכם זוכרים, שהפרשה הבאה מיד באה, ויהיו חיי שרה, מה היא עושה בקריאת ארבע, המדרשים מספרים שהיא מאוד מאוד מודאגת, והיא רצה אחרי אברהם לעצור אותו, היא לא יודעת מה קורה, וכשהיא מגיעה לחברון, אז השטן אומר לה, ככה רוב הגרסאות, שאברהם הלך לעקוד את יצחק, הוא לא מספיק להגיד לה שהוא לא עקד אותו, שהוא אומר שהוא עקד, זה לא משנה, היא מתה, היא מתה. מה, היא לא עמדה בניסיון? מה, היא לא גדולה כמו אברהם? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. חז"ל אמרו ששרה גדולה מאברהם בנביאות. אז למה שרה לא עמדה בנביאות? כי היא לא צריכה. היא לא צריכה. הפסוק שאומר אישה בכל אלה לא מצאתי, לא בא להקטין נשים אחת שלו. הפסוק אומר שנשים הוא לא גברים. זאת אומרת, גבר הוא צריך להיות גבר. והקדוש ברוך הוא הרבה פעמים יגיד לגברים דברים שסותרים את עצם החיים. תראו, הקדוש ברוך הוא לא רצה שאברהם יהרוג את יצחק. ממש לא. יש בכל לא התחרט ברגע האחרון ואמר לאברהם, אתה יודע מה? בעצם תשחט את העיל כי זה נורא עצוב. זה היה התוכנית מלכתחילה. התוכנית מלכתחילה הייתה שאברהם ילך ובשנייה האחרונה יצא מלאך ויעצור אותו לשחט חי לנער. אבל אי אפשר לגלות לאברהם את התוכנית הזאת, כי אחרת כל ניסיון העקדה הוא מרוקן מתוכן. מרוקן מתוכן. אברהם צריך לחשוב משהו, אני לא רוצה להגיד שהוא לא נכון, אבל שהוא לא, הוא צריך לחשוב משהו שזה לא, השם רוצה שהוא יעקוד אותו, עליה ולעולה. אתה מבחינתך תלך עד הסוף. השם לא יכול להגיד לו בשנייה האחרונה אני אעצור לו, כי אז לא יהיה ניסיון. לא יכול, הוא לא רוצה להגיד לו. אז אברהם חושב שהשם באמת רוצה שהוא לא רק יעלה אותו, לא, שישחט אותו. אברהם חושב משהו שהוא לא עובדתי, כי זאת העצה האלוקית, זה הניסיון. גבר צריך לדעת לפעמים בעבודת השם שלו למעוך את עצמו בצורה מוחלטת. גבר צדיק, כן, כולנו. זה גבר, הוא מתגבר, הוא נותן מלחמה. אבל אישה צדקנית שרה, כאילו הוא לא דיבר איתה, כי זה לא התפקיד שלה. אישה, היא לא יכולה לחיות משהו שהוא לא נכון. משום שהמפגש של אישה, לאישה יש הרבה שכל והרבה תמונה והיא יכולה ללמוד. המפגש של אישה עם אלוקים מתרחש בדרך מוקדים, הדגשים במוקדים אחרים לגמרי. ואם זה לא נכון להרוג יצחק וזה לא נכון להרוג יצחק, היא לא יכולה לחיות עם זה. היא לא תוכל להמשיך לנשום עם זה. כי באמת, במקרה קצה כאלה שנראים כאילו שהפרשנות היא שונה ממה שבאמת, אז אישה לא צריכה להיות שם. שוב, זה לא לקטנותה, זה לגדלותה, בגלל שהיא שונה. בגלל שהיא לא צריכה את המלחמות האלה, לא צריכה את המאבק הזה. היא מקשיבה לשם בדרך אחרת. ומחייתה יגידו להרוג את יצחק, אז היא צריכה בלב, היא יודעת שאם אין יצחק העולם ימות. אברהם גם חושב ככה, ואצל אברהם זה מחשבות, ולכן הוא יעשה את זה למרות זאת. עד שהשם יעצור אותו, אני צריך להסביר. אני לא יודע. אז הבנות של רב נחמן, הן צדקניות כאלה, שאין אצלם הבדל בין טבע ולא טבע. הן מעט זה. הן רוצות, הן נסיכות, הן נסיכות לבית דוד. זה לא, זה ששמרו על איחור, זה ששמרו על היררכיה, זה שהקפידו שרש גלות או יהיה מזר הדוד, זה לא כלי משפחה הזאת יש יותר קשרים ויותר פרוטקציות. כי משהו קדוש זורם במשפחה הזאת, משהו אילאי זורם במשפחה הזאת. יש, גם קודם את הגמרא בפרק רביעי בקידושין, שכשיש בעיות של יוחסין, יש כל מיני ספקות, ולא יודעים עליהם, אז מעלימים אותם, מעלימים אותם. משפחה שנתעלמה, נתעלמה. לא מציפים, אם יש בעיות כאלה שמישהו, איזה פגם משפחה, לא ידוע, תשאיר את זה בשקט, אל תציף. והראשונים אומרים שם חוץ ממשפחות הגאונים. משפחות הגאונים, להם חייבים לגלות הסוד, למה? כי משפחות הגאונים זה תופעה, אני לא חושב שיש לה מקבילה היסטורית, של דורות אחרי דורות, מאות שנים, דור אחרי דור, הם מקימים גאון. גאון זה לא תואר, כן? גאון זה מדרגת חיים. הם מצליחים להקים דור אחרי דור מישהו שהוא מגדולי תלמידי החיים של אותו דור. ובשביל האחריות לדעת שמשפחות הצולה, שאין להם זכויות יותר, יש להם חובות יותר. הם אחראים להוביל את עם ישראל מבחינה רוחנית, הם אחראים להצמיח דמויות שהן בהרבה הרבה מדרגות מעל הקהל, אז הם חייבים, אני מתכוון זה שליחות, זה לא בונוסים, זה לא אליטות שמרוויחות טובות הנאה. זה משפחות שהם ידעו ש... ביד תפקיד, הם עשו את זה מעל ישראל, הדבר האחרון שחשבו זה על עצמם. אז הבנות של רב נחמן, הן בנות של רב נחמן ושל ילטה, שהם אנשים ענקיים, וגם הם, חוץ מרבי לשאלה אף אחד שאלות, נכון? הן מערבבות את הקדרה הרותחת ביד, וזה הגיוני שיש להם נס. הם רצון השם. הם, לא הם בנו את זה, הם גדלו ככה, הם הגיעו למדרגה העליונה כזאת. שוב, לרבי לי יש קושייה על הפסוק, לא עליהם. צדקניות, הרבה יותר מצדקניות. ואז הן רוצות להרבב, הן לא הסתדר, הן לא הייתה מצקה, הן הכניסו את היד, כאילו. דבר השם, זה כן לפי הטבע, לא לפי הטבע, זה מה שאני צריכה, המציאות הסתדר איתי. נשמות גאוליות כאלה, נשמות מלכותיות כאלה, נשמות שהמציאות תזרום איתם, המציאות תדבר איתם. הן טובות, וטוב השם לכל, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. והן מבשלות בטח מתוך איזה כוונות עליונות כאלה, בנות כאלה. דונג זה חומר מאוד מאוד רך, מאוד נמס, והם קוראים לדע, כאילו אנחנו מספיק עוצמתיים כדי לשמור את זה בתוך, לא, שיני הזמן לא יגעו בך, אולי ככה קראו לה לכתחילה. קראו לה דונג כמשום שזה נשמה שהיא כל כך מוגנת, כל כך עוצמתית, היא יכולה להיות רכה, מי יכול להיות רך בעולם הזה? רק מישהו מלא עוצמה פנימית, והוא לא חושש, לא צריך לבוש כל מיני שכפצים ושריונים ולשמור על דיסטנס. והוא עומד פה מול תופעה כזו, הוא מתרשם, מתרשם, וזה יכול להיות כנף, זה יכול להיות אמיתי. זה גם היה אמיתי ככה משהו בחתם סופר. בסוף זה לא היה אמיתי, זה היה אמיתי. הם לא היו כשפניות. בסוף הוא אמר, אמר אבו קבח, זה הוא אמר, כל השאר אולי לא, עדיין לא חשבו ככה. הוא מבין שם. אז יש לנו בנות שגדלו משפחה מאוד מאוד מיוחדת, ניתן מרקוס מצא לי פה בספר שנקרא גלגולי נשמות, זה שם נורא יפה, אבל אל תדאגו, זה לא לפי הקבלה. אולי זה לפי הקבלה, אבל לא צריך מקובל בשביל להבין את זה. והוא, ספר גלגולי נשמות, ספר של רמה מפנו, ש... ספר מעניין, הוא עושה קישורים בין דמויות מהש"ס לדמויות בתנ"ך. אני לא יודע מה זה גלגולי נשמות, גלגולי נשמות זה סודות, זה לא דברים שאנחנו מבינים בהם. אבל במובן הפשוט שלנו, במובן הפשוט של ההבנה שלנו, כשאנחנו גלגול נשמות, הכוונה, שני אנשים שחיו באותו, בדורות שונים, אבל הם מזכירים אותו עיקרון. האם פנחס, האם אליהו הנביא זה פנחס בעצמו, הוא גלגול של פנחס? מה הכוון גלגול? הוא חי בדור אחר, לגמרי בדור אחר, ובתנאים אחרים, מציאות אחרת, אבל קווי האופי שלו הם אותם קווי אופי. תכונות האישיות הן אותן תכונות אישיות. בסיטואציה אחרת לגמרי. בפשט הזה אני מבין את הספר הזה, את הספרון הזה שנקרא גלגולי נשמות של רמה נפן. שאתה מלחמה נע גם בנגלת גם בנגלת כמובן. אז הוא מדבר על בנות של רב נחמן, והוא אומר שהן שתי הבנות של לוט. ללוט היו ארבע בנות כנראה. שתי בנות אנחנו מכירים, ברחו איתו מסדום, ובמערה אחת ילדה את עמון והשנייה את מואב, נכון? או בדיוק הפוך, השנייה את אחת את עמון והשנייה אחת מואב והשנייה את עמון. זה שתי הבנות שמהם יצאה מלכות. מהם יצא דוד המלך בסוף. דוד המלך עבר דרך לוט, דרך סדום, דרך המערה הזאת, עם המון סיבוכים והמון בעיות, אבל בסוף המלכות נזרעת דווקא איכשהו בסדום. ויש עוד שתי בנות ללוט. נכון? לוט בועל חתניו, לוקחי בנותיו. הוא מנסה לשכנע. זה שתי הבנות הרווקות, אבל יש שתי בנות נשואות. ואז הוא וידבר לחתניו, לוקחי בנותיו, והיא כמצחק בעיני חתניו. והרמה אומר, גם הבנות היו צוחקות. אמרו לו, מה פתאום? אין סיכוי שבעולם שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. ואז הם מתו, ושתי הנשמות האלה הם בנות רב נחמן. מה הקשר? איך אני הקטן מבין את הקשר הזה? אני צריך קצת לדבר על בנות לוט. על מה אנחנו יודעים על בנות לוט? במובן היסודי, נגיד לך בקצרה. הם, סדום והמורה נהפכות, והם באות למערה. ואז הן אומרות לאחת לשנייה, אבינו זקן ואיש אין בארץ. מאיפה הגעתם לקטע הזה שאיש אין בארץ? מה איש אין בארץ? מה קרה לך? סדום ועמורה נהרסו ויש איש, יש הרבה אנשים בארץ. היו מיליוני אנשים בארץ. היו אומרות, לא, אין אף אחד. נגמר, הן חושבות שזה קץ העולם. הן לא, הן משוכנעות. תחכו כמה דקות, לא יחכו רגע. נגמרה האנושות בעיני בנולות, בנות לוט, נגמרה האנושות. לא נשאר שום דבר, רק אנחנו ואבא שלנו. אתם רוצות לבדוק? בכל אופן מסובך, אבא, בנות, מסובך. לא, ברור לנו. ברור לנו שזה ככה. אבל מה פתאום זה ככה? זה לא הגיוני. למה? כי סדום נהרסה. למה סדום נהרסה? כי אנשי סדום רעים וחטאים מאוד. יש אנשים לא רעים וחטאים. יש את אברהם אבינו. יש את שם ועבר. יש את אליעזר. מה רעים וחטאים? אז מה התשובה בפשטות? אני מקצר תהליכים כי אני רוצה להגיע לגמרא שלנו. התשובה היא שבנות לוט לא מעלות על דעתם שסדום ועמורה נהרסו בגלל שהם רעים וחטאים מאוד. מה פתאום? בעיני בנות לוט הגיוני מאוד שהעולם מושמד, ומי נשאר? הם ואבא שלהם. למה זה הגיוני? איפה הגעתם לזה? אנחנו מביטים לנפש של בנות לוט, ובנות לוט אומרות, ברור שזה, ברור שמה? שהעולם מושמד ורק אנחנו נשארנו. צריך להיות איזה ראש של איזה במאי מטורף על כל המוח בשביל להמציא סיפור כזה, נכון? שכל העולם מושמד ונשארו רק שתי בנות עם אבא שלהם. אבל ביניהם זה מאוד הגיוני. למה זה הגיוני ביניהם? כי הבנות האלה אומרות, אולי נגיד ככה, זה לא הגיוני, זה לא מובן למה זה לא קרה קודם. בנות לוט חיות בעולם, והן אומרות, למה צריך אנשים כאלה קטנים? לבנות לוט מתאים שהקדוש ברוך הוא יגיד, זה לא מתאים, בוא נברא אנושות חדשה. ממי נברא אנושות חדשה? מבנות לוט ואבא שלהם. זאת אומרת, הן די מעריכות את עצמם, נקרא לזה ככה. הן די חושבות שהן מודל חדש. המודל הראשון כשל, כמו נוח. האנושות כשלה, נשאר רק משפחת. עכשיו האנושות, הן לא תורכות לבדוק, כי ברור שזה מה שהקרה. זה לא קרה בסדום. זה לא בניין של סדום רעים וחטאים. בגלל שצריך ליצור מודל יותר משובח. למה מי אתם שאתם יודעים מודל יותר משובח? מי הם? אז זה לא גאווה מטופשת. זה בעומק, עומק, עומק, עומק שורש נשמתם הם צודקות. כאילו צודקות. כי מה חבוי בעומק, עומק, עומק שורש נשמתם? דוד המלך, המשיח. המשיח יצא מהמון ומואב. נכון, דוד יצא ממואב, והמשיח רחבעם יוצא מהמון. יש איזה נקודה קטנה נסתרת מאוד 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 בלוט, לוטה בערפל, אנחנו לא מבינים, אולי נראה את זה בסיפור שלנו, המתחבא שם, בבנות של רב איליש, שיש, שבאמת כל מעט חיים אחרת לגמרי. האם הם ביטאו אותה בחיי? ממש, ממש לא בטוח, גם לא בטוח. אבל הם אומרות, כן, גם היה שלהם נס, יין, הזדמה להם מאיפה, מה אלוקים שלח לנו את היין? הם בטוחות שהן צודקות. ושתי הבנות שנשארו בסדום, הן עוד יותר כאלה, עוד יותר משוכנעות בזה. למרות אין סיכוי שהשם יהרוג אותם, זה לא יכול להיות. הבנות הראשונה אומרים מסוכן, בוא נברח. הבנות האלה שנשארו מצחק, אין סיכוי. באים מלאכים, באים בשליחות, באים אומרים, הם צוחקים על זה, הם צוחקים על זה כי הוודאות הזאת שאנחנו, אני מתכוון שארבעת בנות לוט, יש בהם משהו שתי בנות לוט לפחות, אלה שרוקים, יש בהם איזה משהו נסתר, 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 עמוק, עמוק, עמוק. צריכו להתפתח תהליכים של דורות. וזה לא כל עמון ומואב מצטרפים. מה פתאום? אחת מעמון ואחת ממואב, בסדר הפוק. אבל בכל אופן יש פה משהו שהוא מאוד מסובך וצריך להתברר ולהזדקח, ויש שם איזה נקודה. גם בנות של לוט שנשארו בסדום, יש בה איזה נקודה כזאת. מה יש בבנות לוט? בבנות לוט יש איזה ביטחון עצמי אדיר, חסר גבולות. הן מקבלות את עצמן בצורה מוחלטת. הן מקבלות את החיים שלהן, יש שם איזה משהו, אני, יש בי משהו אדיר. ולמרבה ההפתעה, תודה. יש איזה, הוא יותר חזק ממני, הוא ינצח אותי. שב, שב על זה, גם טוב. אנחנו ממשיכים בנחל, בשלווה, רק דברים טובים יהיו בעזרת השם. אחת מהתכונות של המשיח, אחת מהתכונות של דור של משיח, זה התכונה הזאת. משיח צריך לדעת להגיד אני, ולהתכוון עד הסוף. משיח הוא כולו ענווה, ומשיח הוא כולו צניעות, משיח הוא כולו עדינות, משיח הוא כולו הקשבה, ויש בו גם איזו החלטיות כזאת, כשהוא אומר אני, דוד המלך. דוד המלך לית למיגרמה, לית למיגרמה. אין לו שום עצמיות, והוא הכי עצמאי, עצמי שבעולם. וזה הוא קיבל ממואב. הוא לא יכול לקבל את זה מעם ישראל, כי זו תכונה מאוד מסובכת, זו תכונה שיש בה המון קליפות. זאת אומרת, הרבה בעיות. כשמישהו יש לו ביטחון עצמי כזה אדיר, צריך איזה נשמות מאוד מאוד קדושות כאלה, כמו ישי, כמו דוד, כדי שהתכונה הזאת תופיע לעולם. דור של משיחיות זה דור שהוא לא רק מוחק את עצמו לתורה, זה דור שמה? שרוצה להגיד אני, כשהוא לא מתכוון למשהו אגואיסטי. הוא מתכוון לנשמה שנתת ביתי ביתי הוראי, כמו דוד. זה שאלת לו מגרמס, זאת אומרת שכל מה שיש בו זה אלוקי. אך כשהוא אומר אני, אז הדבר השם מופיע בו. והתכונה הזאת מופיעה דרך המשיח בן דוד, אנחנו אומרים. זה מופיע, זה מופיע, זה מופיע, זה נמצא בתכונות הפנימיות שלהם, וזה יתגלה במהלך הדורות. ויש פה זה שתי בנות שהן לא באו בחשבון, זאת אומרת, הם מושמדו בסדום, בגלל שהם היו יותר מדי ככה מוחלטות, בטוחות בעזרת, בלי, שוב, זה בא בצורה מבעייתית, וזה חוזר עלינו פה, כך אומר הרמיים פנו. זה חוזר אצלנו בבנות שרמח, שבאמת צדיקות. בסוף התברר שלמרות שהן צדיקות, הן לא יכולות לערב את הקדרה אחרי שהן חזרו. אנחנו לא סותרים, אז מה אני לומד מהפה? אני אומר שיש לבנות האלה, אם הרמה מפן הוא מזהה בהם איזה משהו, מה הוא מזהה? הוא מזהה מלכותיות, הוא מזהה בהם. שרוצה להגיד זה גלגול, אני בסבבה, מלכותיות ישראלית. הן בנות של דוד המלך. השורשים של דוד המלך מופיעים בהם בצורה מאוד מאוד עוצמתית. האני הזה, שתמיד הוא מילה טמאה ואגואיסטית וקטנה, אצל מלכות בדוד, ממילה זה מה שהתפתח, חוצפה! נכון? עקבי דודים שאיכה חוצפה, אז מה זה חוצפה? חוצפה זה מין ביטחון עצמי אדיר כזה שאני מרגיש, אני יש עסקת חטופים, אז כל אחד בטוח שהוא מין תכונה שמאפיינת דור המשיח, שהוא ימסור את נפשו, והוא יש עוד שיקולים, יש עוד בדיקות, אז הוא לא עסוק בשיקולים ובבדיקות, הוא יש איזו הקשבה פנימית שיש לה הרבה מורכבויות, יש בה הרבה טעויות, היא מובילה אותנו להרבה דברים מסובכים, אבל יש נשמות כאלה, משפחה אצילית כזאת בעם ישראל, שהיא חיה שם במקום הזה. ולכן, עוד לפני הסיפור שלנו, רב איליש רואה אותם ואומר, וואו, תראו מה צמח פה. בתוך הגלות צמחה איזה שארית, איזה בנות כאלה שמופיעות את מדרגת החיים של, של שאנחנו תורה, אנחנו תורה עד כדי כך, שאפילו הטבע משרת אותנו. אפילו הטבע, אנחנו רוצות, לא צריך סיבה. גם רב איליש חי בסייעת דשמיא עצומה, גם לא יש ניסים, הוא יודע שיש ניסים, פיקוח נפש, אבל הוא רואה פה קומה הרבה יותר גבוהה, קומה ששיירת ל... לא שאנשים צדיקות, הטבע קורס בפניהם, זה כאילו יותר מדוד המלך, ומול זה הוא מתפלא, וכדי לבאר את הסיפור הזה, אז הם נופלות בשבי, אבל זה כבר נצטרך להמשיך שבוע הבא, כל טוב, בשורות טובות, שוב נחמות.